ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. מיד אתם רואים שימוש בצורת המעוין, בשוליים ממול כתבנו בגמרות המסומנות שאלותיו של קונטרוקוס השר, קונטרוקוס שם של הבן אדם, שהוא הפנה שאלות לרבי יוחנן בן זכאי. 1. בעניין בכורה. 2. בעניין גביית מחצית השקל. הגמרא, שאל קונטרוקוס השר את רבי יוחנן בן זכאי: בפרטן של לווים, במניין של הלווים בחומש, אתה מוצא 22,300. בכללן, אתה מוצא 22,000. הכוונה בפרטן זה המניין לפי המשפחות של הלווים, גרשון, קהת ומררי. בכללן, זה המספר שהתורה נותנת כשהיא מתייחסת לשבט לוי בכלל. זה בכללן. ההפרש הוא 300, אז השאלה של קונטרוקוס, 300 להיכן הלכו? לאן הלכו אותם 300 עודף שהיה במניין הפרטי בניגוד למניין הכלל? רבי יוחנן זכאי עונה מלא, אותה 300 בחורות היו. הם היו לוויים, אבל גם היו בכור לאמותיהן. ואין בכור מפקיע בכור. כשאנחנו מדברים על המספרים האלו, אנחנו מדברים בקונטקסט של הפקעת הקדושה שלמדנו בעבר, שהלוי היה מפקיע או עולה לקדושה במקום הבכורות. אז עכשיו אנחנו מדברים על 300 לווים שהם עצמם היו בכורים, ואומרים עליהם שאין בכור מפקיע בכור. הוא לא יכול להפקיע קדושת בכור ישראל בזמן שהוא עצמו הלוי היה בכור. מה הייתה מה? אמר אביי, דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמו. הוא צריך לטפל בעצמו כביכול. אז לכן הוא לא נכנס למניין הלווים שהיו יכולים להפקיע קדושת בכורי ישראל. אגב, מניין בכורי ישראל היו 22,273. אז רואים שהמספרים הם די קרובים, אבל מבחינת מניין הלווים, ההפרש הזה של 300 במניין הפרט, הם היו עצמם בכורים, וממילא לא יכלו להפקיע קדושת בכורה משאר עם ישראל. אני יוצא מהנחה שכל אחד שמקשיב כעת לשיעור מכיר את המושגים האלו מהדפים הקודמים. עוד שאלה, ועוד שאלו, קונטרוקוס יפנה עוד שאלה לרבי יוחנן זכאי, והנושא כעת, מכאן עד עמוד ב' יהיה סביב חשבונות כספים, נקרא לזה. אני חושב אולי כדאי להציג כהקדמה ליתרת העמוד, וכפי שאמרנו גולש לעמוד הבא, חשבונות כספים, מטבעות שונות. למרות שאין כאן ציפייה שכל אחד יזכור בעל פה מה שאנחנו עומדים לומר, אבל אצלנו בגמרות המסומנות המספרים מופיעים בשוליים. יש כאן כמה סוגי מטבעות שונות, גדלים שונים. הגדול שבהם נקרא כיכר, כמות, בוא נגיד כמות כסף, לא שהיה מטבע כיכר, אלא זה כמות של כסף. כיכר אחד, בואו נעקוב אחרי מה שהוספנו בשוליים. הכל נמצא אגב ברש"י. כיכר אחד שווה 60 מנה, וזה שווה 1,500 סלעים או שקלים. שקל של התורה הוא בלשון חכמים סלע. וכמובן, ה-1,500 שקלים הוא מכיל 3,000 חצאי שקלים. למה מזכירים חצאי שקלים? כי המחצית השקל הוא מה שתרם כל אחד ואחד לבניין המשכן. הזכרנו מנה ביחס לכיכר. מנה אחד שווה 25 סלעים או שקלים, שזה מכיל 100 דינרים. המילה מנה הוא איכשהו קשור אולי קשור למילה מאה, ואם לא קשור זה בכל אופן הפשט. מנה הוא 100 דינרים. אנחנו נראה במהלך הגמרא מספר 1775 סלעים או שקלים. המספר הזה מתחלק בצורה כזאת. אם אני רוצה לתרגם 1775 סלעים למנים למשל, והגמרא תעשה את זה, איך מגיעים לחשבון הזה? כבר יכולנו לעשות את זה עם המספרים שנתנו למעלה, אבל אנחנו נעשה חיים קלים ונאמר, בוא ניקח 1775, 1,500, ראינו כבר למעלה שזה שווה ל-60 מנה. מה נשאר? נשאר 275. זה מתחלק 250 סלעים, בזמן שכל כל 25 סלעים זה מנה אחד, ממילא כפול 10, 250 סלעים זה 10 מנים. נשאר מה-1775 נשאר 25, זה מנה אחד, סך הכל 71 מנה. המספר הזה 71 מנה, אגב, לאור מה שאמרנו למעלה, הוא שווה כיכר אחד, כיכר זה 60 מנה, עם יתרה של 11 מנה. כפי שאמרנו, אין ציפייה שכל אחד יחזיק את המספרים האלו בראש, אבל במהלך הגמרא אנחנו נתייחס חזרה אל המספרים האלו. אז השאלה, ותשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה מבחינת שורות, אז וזה מסומן בהתאם, כפי שאתם רואים בהגמרות שלנו השס עוזר, ועוד שאלו, בגיבוי כסף, בזמן הגביעה, אתה מוצא 201 כיכר ואחת 11 מנה. זה המספר של כל חצאי השקלים שגבו מ-603,550 יהודים בני 20 ומעלה. וזה מופיע בפסוק דכתיב בקע לגוגולת מחצית השקל בשקל הקודש. זה מובא בשמות פרק ל"ח פסוק חבב. אגב, אצלנו בגמות המסומנות הוספנו הפסוקים הרלוונטיים, אז תשימו לב גם את הפסוקים האלו נקרא ביחד מהשוליים. וכסף פיקודי העידה מעט כיכר ו-1,775 שקל בשקל הקודש. פסוק חבזיין, ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט לשון מאה, מעט אדנים למעט הכיכר לעדן. פסוק חבחת, ואת ה-1,775 עשה ווים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. אנחנו בגמרא הזכרנו 201 כיכר ו-11 מנה לא להיבהל מההפרש הזה, ממה שכתוב בפסוקים, זה בעיקר נושא הגמרא עכשיו. אבל אם אתה, כפי שאמרנו מקודם, אם אתה עושה את החשבון של חצאי שקלים שגבו מעם ישראל, תגלו שהסך הכל הוא המספר הזה, 201 כיכר ו-11 מנה. בלי להיכנס כאן לפרטי הפרטים של המספר, אתם יכולים לראות היחס בין, למשל, אני מאגל את המספרים לגמרי, כמה תרמו, כמה יהודים היו שתרמו את המחסית השקל. אמרנו 600 אלף פלוס, 600 ביחס למספר הכיכרים. ראינו מקודם ששלושת אלפים חצאי שקל שווה כיכר אחד. אז השלושת אלפים זה כיכר אחד. אם אנחנו מדברים על 600 אלף, 6 הוא כפילות של 3 בשתיים, אז 600 אלף יביא אותנו ל-200 כיכר, וזה מסביר את המספר הזה. מה שאמרתי עכשיו זה רק כדי להקל על הבנת היחס המספרי במספרים מאוד מאוד מעוגלים. נחזור לגמרא. אותו קונטרוקוס שואל, אם אתה עושה את החשבון של הגבייה, אתה מגיע ל-201 כיכר עם יתרה של 11 מנה, ובנתינת הכסף אתה מוצא מעט, לשון מאה, מעט כיכר דכתיב, היי פסוק חבזי, זה ממש הפסוק הבא שקראנו, מה כתוב, היי מעט כיכר הכסף לצקת וכו'. משה רבכם, אומר קונטרוקוס, מה קרה פה? הוא גבה פי שניים ממה שהוא הוציא לטובת המשכן. אז משה רבכם גנב היה, או קביוסטוס היה, סוג של פושע, או אינו בקי בחשבונות, נתן מחצה ונטל מחצה, הוא נתן לבניית המשכן בערך חצי, 100 הוא חצי מ-201, ומחצה שלהם לא החזיר. היה 201 כיכר, וסך הכל נתן 200-100, נשאר אצלו לכאורה, אומר קונטרוקוס, 101 כיכר פלוס. אמר לו רבי יוחנן זכאי, עונה משה רבנו, גזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היה, ומנה של קודש כפול היה. החשבון מטבעות, חשבון הכספים, כשאתה נכנס לתחום של קודש, פשוט היה כפול. אז אם אנחנו עושים חשבון כמו שאותו שר עשה, 201 מנה הוא התוצאה של גביית מחצית השקל, כשזה מגיע לקודש אותו 200 הופך להיות 100. אני שוב פעם מדבר במספרים עגולים ואין כאן שום סטייה, חשבון מדויק. הווי בא רב אחי, רב אחי הלא תמיהה בכלל, על מה אותו שר מקשה, מי כשלי. הפסוק שהוא ציטט, פסוק חב זין של שמות פרק למד ח', והיא מעט כסף, כיכר הכסף לצקת וכו', הנח לצקת, זה היה מיועד ליצירת האדנים, אותם חלקים שהיו הבסיס לקרשים של המשכן, זה עדן לשון יחיד, עדנים לשון רבים. מעט מאה, לשון מאה, מעט כיכר הכסף היה מיועד לזה, היתרה זה הלך לדברים אחרים, ואינך השאר, היתרה בגזה, הלך לאוצר של, של, של המשכן. מה הבעיה בכלל? מה אתה אומר שהוא השאיר אצלו כספים? הגמרא עונה מה היה הבעיה. כתב קרא אחינה שלא כתוב בו לצקת, והכוונה פה לפסוק חף א, מה כתוב שם, וקראנו את זה מקודם, וכסף פיקודי העידה מעט כיכר, ויש המשך לפסוק ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש. זה מה שהטריד השר, אבל אנחנו ענינו שהכספים האלו שברגע שהם נכנסו לתחום קודש, תחום קודש פשוט כפול, כל מטבע בקודש הוא כפול ממה שהיה בחולין. אז נגיד שני מטבעות של חולין יהיו מטבע אחד בחשבון קודש. שוב פעם, אני הוצאתי משפט מאוד כללי כדי רק להקל על ההבנה פה. כעת הגמרא מעיינת מה המקור לומר הדבר הזה, ודכאמר לי מה שרבי יוחנן זכאי ענה על השר, מנה של קודש כפול היה מנעלי מניין לו את זה. תשימו לב בגמרות המסומנות מכאן יש תשובה ארוכה שמגיע עד שורה שנייה בעמוד ב', וגם יש משולשים בדרך. הם שלבים לענות לשאלה הזאת שמניין דמנה של קודש כפול היה. אז במה שיקרה כאן, הגמרא תציע הצעה ראשונה, אבל זה יידחה. ואנחנו סימנו עם פס מפותל ודילמה. ודילמה זה הצעה חלופית או תשובה או דחייה להצעה הראשונה. וגם המשולש השני, אתם רואים בעוד כמה שורות אחריו, שוב פעם, ודילמה, הגמרא תדחה. והשלוש שורות מהסוף, אלא אמר רב חיסדא, הגמרא תביא את התשובה מניין שמנה של קודש כפול היה מדבריו של רב חיסדא. ובכן בגמרא אין למה מיני, אם תגידו שמהפסוק עצמו נוכל לראות שמנה של קודש כפול היה, תכתיב. אני מדלג על הקטע שבסוגריים זה שייך בעוד שתי שורות לפי הבח. מה כתוב בפסוק חף חת שקראנו, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקלים עשה ווים לעמודים. אם נחזור כעת חמש מילים שדילגנו, שהרי כאן 71 מנה, אנחנו התייחסנו לחשבון הזה מוקדם יותר, ש-1775 שקלים שווה 71 מנה, ולא מנען הכתוב אלא בפוטרות. וה פסוק מזכיר השקלים לא במנים אלא במספר, במטבע פרוטות, כלומר במטבע הקטן, 1775. ואם איתה שהמנה של קודש לא כפול 101 כיכר, אותו פסוק היה צריך, הפסוקים שקראנו שהתייחס אם אנחנו חוזרים לפסוק הראשון, פסוק חפי, כתוב שם מעט כיכר ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל, היה צריך להיות 101 כיכר. כיכר אחד זה 60 מנים, כך אמרנו מקודם. אז הזכרנו 71 מנים שהוא השווי של 1775 שקלים. אז הפסוק היה צריך לכתוב 101 כיכר, אותו אחד הוא אותם 71 מנים, והיתרה 11 מנה מביילי. זה מה שהיה צריך לכתוב במקום 100 כיכר ו 1,775 שקלים. אלא מדלו מנען הכתוב, אלא בפרוטרוט, מזה שהתורה עזבה המניין במנים, אלא השאיר את זה ב-1,775 שקל, שמה מינה מנה של קודש כפול היה, שהמנה של קודש, במקום להכיל 25 שקל, הוא הכיל 50 שקלים. ואותם, והתוצאה מכך, שאותו כיכר שהיה מכיל 60 מנים, לא, הכיכר בעצם הכיל 120 מנים. ו-60 מנים, אמרנו מקודם, היה שווה ל-1,500 שקלים. אבל במטבע של קודש, אותם 60 מנים שהיו שייכים לכיכר אחד, במקום מנה, אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם, במקום שמנה יחיד 25 שקל, הוא יחיד 50 שקלים. אז עכשיו, כדי להגיע לכיכר אחד במקום 1,500 שקלים, אתה צריך בקודש 3,000 שקלים. אז אי אפשר בפסוק כפי שהצעת, מאחר של שמלה של קודש פול היה, אי אפשר להזכיר בפסוק לפי מה שהצענו 101 כיכר ו-11 מנים, כי זה פשוט לא מדויק. מאחר שאנחנו בקודש, זה לא הגענו לאותו 101, אותו כיכר אחד נוסף, לא הגענו לזה, כי כדי להגיע לכיכר הזה אתה צריך בקודש 3,000 שקלים, ואין לנו, יש רק 1,775 שקלים. זה הניסיון הראשון מהמשולש עד כאן. אז הגמרא אומרת, אני חוזר למשפט האחרון עוד פעם, אלא מדלו מנן הכתוב אלא בפרוטרוט, מזה שהתורה השאירה את המספר 1,775 שקלים ככה, ולא תרגם את זה לעוד מנה, לעוד כיכר ועם יתרה, שמה מן המנה של קודש כפול היה. כפי שאמרנו, והתוצאה מכך, אותו כיכר אין מספיק למלות אותו עם 1,775 שקלים, צריכים 3,000 שקלים כדי למלות אותו כיכר של קודש. הגמרא דוחה, באמת אין כאן מנה של קודש כפול, אלא ודילמה כללי כחשיב, הפסוק שהזכרנו, פסוק חפה שהזכיר מעט כיכר ושאל, והשאלה הייתה למה, או ההוכחה הייתה תגיד 101 כיכר, ודילמה כללי כחשיב, התורה כותבת מספרים, נגיד כללי כלבה מאות, ודילמה כללי כחשיב בכיכרי, כשהתורה רוצה להתייחס למספר הכיכרים היא מדברת על מאות. אז מבחינת המאות יש מאה אחת, פרטי לא כך חשיב בכיכרי, כאון אותו כיכר נוסף פלוס ה-11 מנה. זה לא הסגנון של המקרא להזכיר מה שמכונה פה פרטי, היחידות. אז לכן הוא השאיר את זה ב-1,775 שקל. אז מכאן אין כאן הוכחה. ממשיך הגמרא, אלא מהכה, מהדבר הבא, מהמקור הבא, זה גם באותו רצף פסוקים, לא קראנו הפסוק הבא לפני כן, פסוק חפתת, כתוב, ונחושת התנופה שבעים כיכר ואלפיים וארבע מאות שקל. שרי כאן 96 מנה. אם נטריח את עצמנו לעשות את החשבון, 2400 שקל הוא שווה 96 מנה, ולא מנן הכתוב אלא בפרוטות. הפסוק לא מזכיר אותם, לא מתרגם את ה-2400 שקל ל-96 מנה. שמע מינה, מזה שהתורה לא כותבת או לא מתרגמת את המטבעות האלו כפי שאנחנו אמרנו. אגב, אני רק רוצה להוסיף חשבון שיבהיר את המספרים האלו. 60 מנה, 60 מנה זה שווה כיכר אחד. הזכרנו עכשיו 96 מנה, אז זה בעצם כיכר אחד פלוס יתרה של 36 מנה. הפסוק הזכיר 70 כיכר עם יתרה של 2400 שקלים. הפסוק היה יכול לכתוב 71 כיכר ו36 מנים. הפסוק לא עשה את זה. וכאן אין עניין של כללי, כי אנחנו לא הגענו בכלל ל-100 בשום חישוב. אז למה הפסוק השאיר את ה-2400 שקלים ולא תרגם אותם לעוד, נגיד, כפי שאמרנו עכשיו, עוד כיכר, תגיד 71 כיכר, ולא צריכים להזכיר שקלים, כי היתרה יגיע ל-36 מנה. אז למה היא השאירה את 2400 שקלים? שמע מינה, מנה של קודש כפול היה. ומה לעשות, עד שתהיה לך 120 מנה לא תגיע לכיכר. לא כמו שאמרנו מקודם ש-60 מנה מביא אותך לכיכר. לא, מנה של קודש כפול היה, וזה אומר ש-120 מנים כעת יהיה כיכר, וזה אמור להיות ההוכחה שמנה של קודש כפול היה. גם זה נדחה. ודילמה, פרטי רבה כחשי בקיקרי, פרטי זוטה לא כחשי בקיקרי. אם השאלה הייתה למה במקום לומר 70 כיכר תגיד 71 כיכר פלוס היתרה במנים, הסיבה לכך, כי נכון אין כאן כללי אלא עשרות, יש כאן עשרות ואז יחידות. התורה מזכירה רק פרטה רבה, זה עשרות, דיינו 70, זה כפל של 10 כפול 7. זה כן התורה תחשיב, תזכיר. אבל עוד כיכר, 71, האחד, הכיכר הזה, זה נקרא פרטה זוטה, היחידות. התורה לא רוצה לכתוב יחידות בקשר לכיכרים, רוצה להשאיר שוב מין מספר עגול כשמתייחס לכיכרים, ועכשיו משאיר בפרט זוטי, ביחידות, דהיינו השקלים האלו. אז אין כאן הוכחה שמנה של קודש כפול היה, אלא אמר רב חיסדא מאחה. אנחנו נביא כאן פסוק מספר מהנביא יחזקאל. כתוב והשקל 20 גרה. זה מין הקדמה לחשבון, לא, עדיין לא נכנסנו לחשבון, רק הפסוק מציין ששקל אחד מכיל 20 גרה, אבל אנחנו בהמשך לא נתייחס למטבע הזאת גרה. אבל מה שכן נציין ששקל הוא שווה 4 דינרים. אז כתוב בפסוק בהמשך 20 שקלים, 25 שקלים, 10.5 שקל, סך הכל יש כאן 60 שקלים. אז 60 שקלים, אמרנו שכל שקל מכיל 4 דינר. מנה מכיל 100 דינר. מנה, אני חושב שהזכרנו מוקדם יותר, זה מזכיר את המילה 100. 100 מה? 100 דינר. שקל אחד, אם הוא מכיל 4 דינרים, 60 שקלים, כמו שהזכרנו פה בפסוק, אם תצרף 20, 25 ו-15, אתה מגיע ל-60 שקל. ביחס הזה, כל שקל 4 דינר, זה אמור להיות כמה דינרים? 240, כן? כל שקל, תכפיל את זה ב-4, אז 60 תכפיל אותו ב-4, תגיע ל-240. והפסוק מסתיים במשפט הבא, המנה יהיה לכם. וזה מנה, מה זה מנה? מנה אמרנו, זה 100 שקלים. 100 שקלים, סליחה, 100 דינרים. 100 דינרים, דינה הוא רבע משקל. אז 100 דינרים, כמה שקלים? זה צריך להיות 25. אבל בפסוק שלנו הוזכר 240 שקלים, ובדינרים, זה לא מנה, מנה זה 100 דינרים. בדינרים זה 240 דינרים. אז זה מה שהגמרא ממשיכה לעמוד ב' לומר, וה-60 שקלים, מתן ו-40 דינר, זה תוספת של רשי, הוויין. אז מה קרה פה? עוד פעם, 60 שקלים אמור להיות לא מנה שזה 100 דינרים, אלא אמור להיות 240 דינרים. זה לא רק 100. אלא שמע מינה, מנה של קודש, מנה כפול היה. זה מסקנה אחת. אנחנו נראה עוד שתי מסקנות, אבל במילים אחרות, במקום 100 יש 200 דינר למנה, מנה של קודש הוא כפול. במקום להכיל 100 דינרים הוא יכיל 200 דינרים, ובכך מנה של קודש יחיל, כמו שאמרנו, 150 דינרים במקום 25. עכשיו בפסוק הוזכר 60, זה יטופל כמיד בגמרא, אבל מבחינת הסוגיה שלנו, מניין שמנה של קודש כפול היה, זה מהפסוק הזה מיחזקאל. שהפסוק יכול להגיד מנה מכיל 240 במקום 240 שקלים במקום 240 דינרים, דהיינו 60 שקלים במקום 25 שקלים שהוא 100 דינרים, זה ההוכחה שמנה של קודש כפול היה. אני רק רוצה לחזור על החשבון האחרון למען הדיוק. הזכרנו בפסוק 60 שקלים שהוא המנה, וזה ההוכחה שמנה של קודש כפול היה. זה יוצא כך שהמנה של קודש יחיל 50 שקלים שהם 200 דינרים במקום המנה החול שהוא שווה 25 שקלים שהם היו 100 דינרים. נכון, הזכרנו בפסוק לא 50 שקלים אלא 60, זה נושא הגמרא כעת. נמשיך בגמרא, ושמע מינה, מוסיפים על המידות ואין מוסיפים יתר על שטות. אם יש איזו החלטה להגדיל מטבעות, יש אפשרות כזאת בתנאי שההגדלה לא יהיה יותר משישית. ושמע מינה שטותה השישית מלבר, כשבאים לעשות את החשבון הגדלת מטבע בשישית, עושים אותו בצורה כזאת, נחלק את המטבע או את הסכום לחמישה חלקים ותוסיף אותו חלק אחד מהחמישה ואתה מקבל את המספר המוגדל. אם זה נשמע קצת מופשט, בואו ניקח את הדוגמה שלנו כהסבר. אמרנו שבמנה של קודש יש 200 דינרים, זה 50 שקלים ו-200 דינרים. הגדילו את המנה בשטות, ניקח את ה-200 דינרים, לחלק את זה לחמישה חלקים, כל חלק 40, כן? חלוקת 200 ב-5, אז כל חלק 40. קח את ה-40 ותוסיף את זה למספר המקורי, ה-200, אתה מקבל 240. נמשיך בגמרא. כעת יש לנו הסבר מבחינת הסימונים שנראה עכשיו. בשוליים המשולשים האלו באים לציין שאלות ששאל רבי חנינה את רבי אלעזר בבית מדרש הגדול. הגמרא, אמר רבי חנינה, שאלתי את רבי אלעזר בבית מוטווה רבה. מוטווה זה מהמילה מושב, אבל מבחינת ההבנה זה בית מדרש הגדול, רבה גדול. מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה רק בפטר חמור, הבכור של החמורה, יש צורך לבדות אותו, ואין התייחסות לקדושה אצל בכורי סוסים וגמלים? אמר לי, רבי אלעזר ענה לו, גזרת הכתוב היא, קודם כל שתדע, זה רצון השם, זה מה שהתורה כותבת, ומעבר לזה יש טעמים, אבל זה הבסיס. ועוד, והנה התוספת הסבר, שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים. זה מחשיב את החמור שיש אצלו קדושה בלידת הבכור. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. לובים, רש"י כותב, מעולים, סוג של חמור מעולה. ועוד שאלתיו, כך רבי חנן מספר לנו, אני עוד שאלתי את רבי אלעזר הדבר הבא, מהי לשון רפידים? זה מוזכר בשמות פרק י"ז פסוק ח', והפסוקים הרלוונטיים הבאנו אותם בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות. נקרא ביחד שמות י"ז פסוק ח' מהשוליים. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז מה משמעות המילה הזאת? ואמר לי רב אלעזר ענה, רפידים שמה, כאילו זה שם המקום. היה נשמע מהשאלה שאולי יש משהו מאחורי אותו שם. עכשיו נראה. כתנאי, התייחסות לרפידים שנוי כמחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר רפידים שמע, זה כמו שהאמורה רבי אלעזר ענה לרבי חנינה, או עם תנא שסובר כך, שם דומה, כאן זה רבי אליעזר, אצלנו בסיפור לפי הגרסה זה רבי אלעזר. רבי יהושע אומר שיש עומק לשם הזה, יש משהו מאחורי השם, שריפו רפיון, לשון רפיון, שריפו עצמן מדברי תורה, וכן הוא אומר לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. רשי, שריפו ידיהם וכו', לפיכך בא להם המלאק, רפיון מלימוד תורה מבשר רעות, וככה רואים בפסוק. ועוד נמשיך בגמרא, ועוד שאלתי מהי לשון שיטים, וכאן זה מוזכר במדבר פרק חף א פסוק א, הבאנו גם הפסוק הזה בשוליים, כתוב וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז רבי חנינה שואל מה לשון שיטים, ואמר לי רבי אלעזר ענה שיטים שמע, ככה השם של המקום. ושוב פעם כתנאי רבי אלעזר אומר שיטים שמע, רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות. כתוב בפסוק הבא, פסוק ב' במדבר פרק חפה, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן. רבי אליעזר אומר ארומות פגעו בהן אותם, בנות מואב פגעו את העם ישראל, נפגשו איתם, פגעו בהן במצב הזה, ארומות היו. רבי יהושע אומר שנעשו כולן מהמילה ותקרנה, שנעשו כולן בעלי קריין. רשי אומר ארומות פגעו בהן, ותקרנה משמע גופן היה פוגע בהן, ככה הגוף כיום היוולדו. והדעה השנייה רבי יהושע, ותקרנה משמע קרי, בעל קרי. המשנה, פרה שילדה כמין חמור, זאת אומרת הוולד היה נראה כחמור למרות שההורים היו מינים כשרים, וחמור שילדה כמין סוס פטורה מן הבכורה, שנאמר פתח חמור, פתח חמור שני פעמים. וזה אומר לנו עד שיהיה היולד, זאת האם חמור, והנולד חמור שהוא יהיה דומה לאמו. ברשי על המשנה פתח חמור, פתח חמור שני פעמים כתובים בתורה, חד בקדש לי כל בכור בשמות פרק י' ג' פסוק י' ג', וראי אתה זה שם בפרק למד ד' פסוק ח'. מה זה ראי אתה? אז זה השם, מה שכתוב שם, ראי אתה אומר אליי. נחזור לגמרא, ומה הם באכילה? אותם שאין דומים לאימם. בהמה תורה שילדה כמין בהמה תמיה מותר באכילה, ותמיה שילדה כמין בהמה תורה אסור באכילה. שהיוצא מן התמי תמי, תראו מסתכלים על האם, אז אם האם תמי, מה שיצא למרות שזה דומה למין כשר, תמי, ויוצא מן הטהור, טהור. ובכן אם יצא מפרה דבר שדומה לחמור, לא משנה, האם הייתה כשרה, אז הוולד קשה למות הנראות החריגה שיש. כעת הנושא, כתבנו בשוליים, רחל שיודעה מין עז, מהו לבחור? תנן התם, רחל שיודעה מין עז, ועז שיודעה מין רחל, פטור מן הבחורה, ואם יש בו מקצת סימנים חייו. מקצת סימנים של האם, אז הוא חייב בבחורה. מנה הנמילים, מה המקור לדברים האלו? אמר יהודה, דימקה, אח בחור שור, שיהיה הוא שור ובחורו שור, ולא דומה לאחר. בכל כסף מופיע בפסוק, שהוא כסף ובכורו כסף. בכל עז גם מופיע בפסוק, שהוא עז ובכורו עז. יכול אפילו יש בו מקצת סימנים שגם זה יהיה פטור. תמוד לומר אך, הפסוק קראנו אך בכור שור, המילה אך חלק, כוונה ממעט, שלא בכל מקרה יהיה פטור. הגמרא שואלת, והתנה, זאת אומרת משנתנו, כדי להעביר את הדין הזה שאם הוולד אינו דומה להם פטור מבכורה, פטר פטר קנה סבלה לפרה, המשנה דיברה על פרה שידע כמין חמור שהוולד לא דומה להם, ואיך הוא נימק את זה עם כפילות הלש, או כפילות הדין, או כפילות המשפט פטר חמור שמופיע בתורה. זה לא אותו דבר שרב יהודה אומר. הגמונה הוא דיאמר רב יהודה שהביא את המקור שלו כרב יוסי אגלילי. נכון רב יהודה הוא אמורה, אבל לא, זה לא נכון לומר שהוא בא לחלוק על המשנה, אלא יש לו טענה אחר שעליו רב יהודה מבוסס. תניא, רב יוסי אגלילי אומר, אך בכור שור עד שיהיה הוא שור בכור שור, בכור כסף עד שיהיה הוא כסף ובכור כסף, או בכור עז עד שהוא הוא עז, האם תהיה עז ובכור עז. יכול אפילו יש בו מצד סמינים גם בזה יהיה פטור, פטור בכורה, אתה אומר אך חלק. במאי כמפלגי יש לנו מחלוקת תנאים בעניין המקור לפטור ולד שאינו דומה להם. מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת? תנא דידן שהוא ציטי פטר חמור סבר גלי רחמנה בקדושת דמים, התורה מגלה את הדין ביחס לפטר חמור שהוא סך הכל עניין של קדושה, אבל קדושת דמים זה מין כסף ולא קדושת הגוף, ולא משנה, אומר התנא שלנו, המשנה שלנו, התורה מגלה את ההקפדה שכדי שיהיה קדושת בכור צריך להיות הוולד דומה לגמרי להם, והוא הדין בקדושת הגוף. אותו סטנדרט של הקפדה יתקף גם בקדושת הגוף. ורבי יוסי, קדושת הגוף אגב זה הבכור שנולד ממינים טהורים שניתן להביא אותם כקורבן על גבי המזבח, דהיינו בכור בהמה התורה. אז התורה נכון כותבת את הדין הזה של דמיון הדרוש בין הוולד להם בהקשר קדושת דמים בפתח המור, ואפשר להשליך את זה גם על קדושת הגוף. ורב יוסי סבר שהוא הביא את הפסוק אך בכור שור, סבר גלי רחמן בקדושת הגוף, הבכור של שור הוא אמור להיות קורבן, והוא הדין בקדושת דמים מה שקשור לפטר חמור. וגמר קדושת דמים מקדושת הגוף, אחרי שהתורה מגלה את הדין הזה בקדושת הגוף, לומדים קדושת דמים מקדושת הגוף. ותנא דידן היי בכור בכור מאי אביגלי, התנא שלנו שלמד מפתח חמור, מה הוא לומד מהפסוק של רבי יוסי הגלילי? מבאי עלי לרבי יוסי בר חנינא, ואמר רבי יוסי בר חנינא, למה נאמרו במדבר פרק י"ח פסוק י"ז, למה נאמרו אימורים, את הצורך להקריב את האימורים, העברים הפנימיים בבכור שור, אימורים בבכור כסף, אימורים בבכור עז? תשובה צריכה, התורה צריכה לפרט הצורך להקריב את האימורים של כל אחד מהמינים האלו, ולא הסתפק בכך לכתוב הקרבת אימורים במין אחד. דעי כתב רחמנה בבכור שור, אני יכולתי לומר שבסדר, בבכור שור מקריבים את האימורים שכן להתרבה בנסחים, מביאים כליווי לקורבן יין, הכמות של יין בשור זה חצי יין, שישה לוגים. זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מהכמות שמלווה כסף ועז. לכן אם אתה, תורה הייתה כותבת צורך להקריב אמורים בשור, הייתי משייך את זה בכך שיש ריבוי נסחים אצל שור. אני לא הייתי יכול ללמוד משור כסף או עז. כסף, אם התורה הייתה כותבת רק כסף, שכן נתרבד בעליה בהקבת בחור כסף, יש הקבה שכולל גם הזנב שלו, העליה. העליה זה החלק האחורי, הוא מלא, זה מין כמו כיס שומן שהוא הזנב שלו. אין הקבת עליה או זנבים של מינים אחרים. אז מאחר שאצל הכסף מקריבים את העליה, הייתי חושב ששם מקריבים אמורים, אבל לא בשאר המינים. בעז, אם התורה הייתה כותבת רק אצל עז, שיש צורך להקריב אמורים, שכן נתרבה אצל עבודות קרבים ביחיד. יחיד שעובר עבירת עבודה זרה, התורה מקפידה עליו להביא רק עז, לא מינים אחרים. אז יש לעז הייחוס הזה, המיוחדות הזאת, ולכן אם התורה כותבת אמורים אצל עז, לא הייתי עולה על כך שיש צורך להגריב אמורים אצל שור וכסף. בסדר, אומרת הגמרא, אחד המאחד הנורתיה, בזה שהתורה כותבת אחד, אני לא יכול להסיק מסקנות לגבי אחד מישר המינים. תיתי אחד המתארתי, אולי היה מספיק לתורה לכתוב צורך להגריב אמורים בשני המינים, ושלישי לא לכתוב, ואפשר מסברה, מעשיית צד השווה, המכנה המשותף, להגיע לשלישי בלי צורך לתורה לפרט את השלישי. אז בואו נעשה את הבדיקה הזאת בהי לא לכתוב. אז מה אתה מציע? באיזו מהשלושת המינים האלו, יש לנו שור, כסף, עז, באיזו לא לכתוב, ובמילים אחרות, מאיזו שניים כן לכתוב, והשלישי שאני לא אכתוב, שהתורה לא תכתוב, אני אדע לבד. לא לכתוב רחמנה בשור, בוא נראה. תשתוק משור ותתי מהנח, שיהיה צורך אימורים בבחור כסף ובחור עז, לא, זה לא יצליח לי, זה לא יביא לי לידיעה שבשור, בחור שור גם צורך להקריב אימורים. מה להנח? שכן נתרבו עצר פסחים. בכסף ועז יש, לא, יש להם איחוס שאין לשור. כסף ועז קשיים לקורבן פסח, לא חן במכנת שור. לא לכתוב בכסף, ותתי מנח שהתורה תכתוב אמורים אצל בחור שור ועז, ולא תכתוב הדין אצל כסף, לא הייתי עולה על כסף. מה להנח שכן נתרבו אצל עבוד הכוכבי בציבור? ציבור שעבד עבוד הזרה, או אם היה פסק דין של בית דין לגבי להתיר עבוד הזרה בציבור, וזה כמובן היה טעות, מביאים פר לעולה ושעיר לחטאת, שעיר הוא עז. אז אם היה התורה כותבת אמורים בבחור שור ועז, לא הייתי יודע שיש אמורים, הקבעת אמורים בבחור כסף, כי שור ועז יש להם את הייחוס הזה, את המיוחדות הזאת, שהם הקורבנות בעניין עבודה זרה בציבור. לא לכתוב רחמנה בעז ותתי מהנח משור וכסף, לא הייתי עולה על עז. מה להנח שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח? אצל השור יש ריבוי נצחים, כמות היין שמלווה את הקורבן. אצל כסף יש הקורבת העליה. מה עם העז? לא הייתי יודע שיש צורך להקריב אמורים. הלכך צריכי, לכן יש צורך לתורה לפרט, וזה התשובה לשאלת רבי יוסי בר חנינה. שהוא שאל בשורה השנייה בשורות הרחובות למעלה, הוא שאל למה נאמרו אמורים בבחור שור, אמורים בבחור כסף, אמורים בבחור עז, כי לולי הפירוט הזה לא הייתי יודע אצל כולם שיש צורך להקריב האמורים שלהם. רבי יוסי הגלילי שהוא אמר האח בכל שור, הפירוט הזה בפסוק בשור וכסף ועז בא ללמד הצורך לדמיון הוולד להם כדי שיהיה קדושת בכור, והוא לא דיבר על לימוד של אימורים. אם כן, לכתוב קרא אח בכור שור כסף עז בכור בכור. למה לי? למה היה צורך לפסוק לפרט המילה בכור כל פעם? בואו אני רק עושה לשם הדיוק לחזור לסוף השורה הקודמת. ורבי יוסי הגלילי, אם כן, אם כן מה? שהפסוק בא ללמד דין אמורים ולא הדין, כמו שרבי יוסי הגלילי אמר, לדמיון בין הוולד להם. אז אם המטרה של הפסוק זה רק לעניין אמורים כמו שאמרנו, אז התורה הייתה יכולה לכתוב אך בכור שור כסף עז. למה התורה חוזרת המילה בכור כל פעם? למה לי? אלא לאו שמאמינה עד שהוא שור ובכורו שור. ורבי יוסי הגלילי, היי פטר חמור פטר חמור מי אביד לי, מה הוא לומד מהכפילות הזאת בתורה פטר חמור? כמו שראינו התנה של משנתנו למען הדין של דמיון ולד לאין, מי זה? מה רבי יוסי הגלילי שיש לו מקור שלו עושה עם פטר 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 חמור פטר חמור? מבעי אלי לחידתניה, הוא ישתמש או ידרוש את הפטר חמור כפי שנראה עכשיו בברייתא הבאה שנפתח עם שמו. רבי יוסי הגליל אומר, מתוך שנאמר אך פדור תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה, כתוב בפסוק בכור בהמה הטמאה, שומע אני אפילו פטרי סוסים וגמלים. תלמוד לומר פטר חמור, זה בשמות פרק י"ג, פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים. ועדיין אני אומר פטרי חמור בסה, שפטרי חמור הם קדושים והפדיון שלהם הוא רק בסה. פטרי סוסים וגמלים הם גם קדושים, אבל מה? בכל דבר אפשר לפדות אותם, בכל דבר אחר לאו דווקא סה. אז אולי כך הדין. הגמרא ממשיכה כעת לדף וב, תלמוד לומר פטר חמור פטר חמור שני פעמים, פטרי חמורים אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים. כעת קושיה ארוכה, פריך רב החי, אי כתב רחמנה חד הווה אמינא, אם אתה, התורה הייתה כותבת פטר חמור פעם אחת, הייתי חושב דבר שהיה בכלל בכלל בהמה, בכל בהמה הטמאה. הפסוק אמר בכל בהמה הטמאה תפדה. אם התורה הייתה כותבת פטר חמור פעם אחת, הייתי חושב שמה זה? זה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שבעניין בכור בהמה טמאה הפטר חמור הוא זה ולעולם בסה, אבל הפדיון שלו יהיה בסה. כתב רחמנה פטר חמור אחינה פטרי חמורים ולא פטרי סוסים וגמלים, ואימה מעטינו מי זה? זה שהתורה כותבת פטרי סוסים פתח המור פעם שנייה, זה בא לומר שהם ממועטים, מיעוט, מיעטו אותם הפטרי סוסים גמלים מפדיון דרך זה ולעולם בכל דבר. אז איך איך כל כך ברור לטנא שראינו מקודם, שדיינו רבי יוסי הגלילי, שהכפילות אומרת שאין שום קדושה בפטרי סוסים וגמלים? אולי כמו שאני אומר עכשיו, אומר רב החי, שהכפילות פשוט ממעט פטרי סוסים וגמלים מהצורך לפתות אותם דווקא בזה, אלא בכל דבר. עונה הגמרא, אם כן, לכתוב רחמנא פטר חמור תבדה בזה וחמור תבדה בזה. פטר חמור תבדה בזה, פטר חמור תבדה בזה, למה לי? למה התוספת הזאת? זה אומר לי פטרי חמורים אמרתי לך שהם קדושים בבחורה, ולא פטרי סוסים וגמלים שהם כלל וכלל לא קדושים, אין צורך לבדות אותם בכלל. כל זה היה הלימוד בשמו של רב יוסי הגלילי, איך יודעים שאין קדושת בכור בשום בהימת מאה חוץ מחמור. ותנא דידן לימודי סוסים וגמלים מנעלי, הוא כבר דרש פטר חמור, פטר חמור, לימוד הוולד שלא דומה להם. מניין לתנא שלנו למעט סוסים גמלים מקדושת בכור? תשובה, אמר רב פאפא, כל מקנך תזכר. אנחנו מצטטים פסוק משמות פרק ל"ד, ואנחנו נתייחס לפסוקים י"ט וכ"ף. אולי לפני שנתקדם נתייחס למה שהבאנו בשוליים, אותם פסוקים, פסוק י"ט, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר, פטר שור בזה, פסוק כ"ף, ופטר חמור תבדה בזה, ואם לא תבדה וערבתו, כל וכל בניך תבדה ולא יראו פניי ריקם. נחזור לגמרא שוב פעם, טענה שלנו שכבר דרש פטר חמור למעט נדמה אותו ולד שלא דומה להם, שאין בו קדושת בכור, מניין לנו לטענה שלנו שסוסים גמלים אין שום קדושת בכור? אז רב פאפא התחיל הפסוק כל מקנך תזכר כלל, אנחנו עכשיו דורשים מה שנקרא כלל ופרט, אז הפסוק מתחיל בכלל, זה בפסוק י"ט, וההמשך הפסוק שור ושה, זה הם מוזכרים בפסוק י"ט, וחמור הוא מוזכר בפסוק כ"ף. פרט, אז יש לנו כלל כל מקנך תזכר, פרט הפסוקים מפרטים את המינים, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. הדרשה הזאת או המבנה הזה של פסוק בכלל ופרט אומר לנו שאין בכלל בתחום קדושת בכור אלא מה שבפרט, שור וזה וחמור אין מידי אחרינה לא, ובכך אפשר למעט סוסים וגמלים. זה נשמע כמקור חזק, כמקור טוב. רבי יוסי גלילי הוא לא למד מזה, ורבי יוסי גלילי למה הוא לא למד מזה? פטר הפסיק העניין, המילה פטר מופיע בתחילת פסוק חף, אז אני לא יכול, אומר רבי יוסי גלילי, לכלול את החמור יחד עם השור וזה להיות הפרט שממנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט. אז התורה כותבת חמור זה מנותק, אז יכול להיות, ואומר רבי יוסי גלילי, ש יש לכלול גם סוסים וגמלים, אז אני לא סומך על הדרשה הזאת, אומר רבי יוסי גלילי, אלא מה שהזכרנו מקודם, הכפילות של הפתח המור. ורבנן, למה הם כן דבקים בפסוק הזה, שפתח המור החמור הוא יחד עם השובסה. וו, הדר אלוי קרא. המילה מופיע בתחילת פסוק חף, הוא פטר, ויש וו. הוו מערב חזרה חמור יחד עם שובסה. זה הכוח של האות וו. ורבי יוסי הגלילי, אם זה המצב שחמור הוא ופרט מכוח ההדר אלווה הזה, תשמע, אומר רבי יוסי גלילי, לא לכתוב לא וו ולא פטר, תחסוך לעצמנו את כל הבלגן הזה, תגיד חמור תבדה בזה. זה שהתורה בכל זאת כותבת הוא פטר, זה הפסיק העניין. ורבנן, אז לפי, זה תנה חזקה מצד רבי יוסי גלילי, אז למה התורה כותבת פטר ואז נזקקת לוו להדה ערווה? יש סיבה לכך. יש צורך למין הפרדה, אבל לא הפרדה שמבטלת את הלימוד של כלל ופרט, אבל יש צורך למין הפרדה. אידי דהה קדושת דמי והה קדושת הגוף. הבכור שור וסה זה קדושת הגוף, מקריבים אותם על המזבח, הם עצמם. הבכור חמור, הפטר חמור, הוא סך הכל קדושת דמים, לא מקריבים אותו, אלא נותנים את הפודים אותו על סה, ונותנים את הסלק לכהן לכל דבר, לא לקורבן. אז מאחר שיש את ההבדל הזה, זה קדושת הגוף, זה קדושת דמים, פסיק להו, היה צורך למין הפסקה דרך המילה פטר, והדר ערבו על ידי הוו, כדי שיהיה לנו את הדרשה של הכלל ופרט. עד כאן שיעורנו להיום.